אז שלום לכולם, לכל המצטרפים שעכשיו, ויש אלה שיצטרפו בהמשך. שמי אורנה לנגרמן, ואיתי אהובה קורן. אני מנהלת מרכז ההכשרה על מחקר קליני בחברה GCP, אהובה היא מנכלית החברה, ושתינו נפגשנו לפני הרבה מאוד שנים. והיום אנחנו רוצות לדבר בפודקאסט על לכבוד היום הבינלאומי לנשים ונערות במדע. אוקיי? רוצים, היום הזה נועד לעודד את המודעות ולעודד נשים לעסוק במדע, וראינו לנכון לספר על פועלן של שתי נשים ששתינו, אחת אני הכרתי, אהובה הכירה מקרוב את שתיהן, שכיהנו בחייהם בעמדות מפתח בתחום שבו אנחנו עוסקות גם היום בנושא הניסויים הקליניים. אחת מהם הייתה מנהלת מחלקה לניסויים קליניים בחברת תרופות בינלאומית, והשנייה הייתה רופאה ויושבת ראש ועדת הלסינקי, ושתיהן בהחלט השאירו חותם בקרב התעשייה ואנשים שעסקו בתחום והכירו אותם. אז אהובה, אני ככה נזכרת כשאת ואני נפגשנו גם לפני די הרבה שנים, זה היה דעתי ב-2004, ואז גם הזמנת אותי בעצם להצטרף לחברה GCP כמרצה בקורסים ותפקידים. אז סיפרת לי, אני שאלתי אותך איך הגעת לתחום ומה עשית, וסיפרת לי על אישה מאוד מיוחדת שלדעתך אחראית בהחלט לקריירה שלך, והצווה הרבה הרבה את המסע המקצועי שעברת, והייתה גם מקור השראה להקים את חברה GCP. אז תוכלי לספר לנו קצת עליה, לשתף?
תודה אורנה על השאלה, וזה יום בהחלט מיוחד, ואני חייבת את הקריירה שלי לאותה אישה מיוחדת שהזכרת, שהייתה לה השפעה לא רק על המסע המקצועי שלי, אלא בכלל על החיים. ואת יודעת מה, ככל שאני חושבת על זה, על השאלה שלך, אז כמו שהזכרת קודם, אני גם אספר על אישה מדהימה נוספת שהייתה בהחלט יושבת ראש ועדת הלסינקי, אבל הייתה גם היא השראה, ובאיזשהו מקום בחוויה האישית שלי הם גם קשורות באופן מסוים. אז הסיפור לוקח אותנו 3 עשורים לאחור. בעת ההיא הייתי תמלנית רפואית בחברת גלקסו, ואחת המנהלות בחברת התרופות בריסטול מיירס קוויב, שהכרתי אותה אישית, היא מונתה לנהל מחלקה לניסויים קליניים בבריסטול מיירס קוויב בישראל, והציעה לי למעשה להתמיין למשרת CRA. מזכירה לך 3 עשורים לאחור, זה היה תחום שפחות הכירו ובטח לא את המשרה, אבל אני שמעתי עליה במאומם, וזה מאוד קרץ לי. אותה מנהלת שהזמינה אותי להצטרף אליה למחלקה, שמה היה בלה ארגוב, זיכרונה לברכה. ואני מתעכבת רגע על הרגע המכונן הזה עבור בלה, כי העובדה שהוצעה לבלה לפתוח ולנהל מחלקה לניסויים קליניים הייתה בהחלט יוצאת דופן בעת ההיא, וזה שיקף כבר אז את ההישגים שלה. ברוב חברות התרופות, מנהל מחלקה לניסויים קליניים היה בהשכלתו רופא. בלה הייתה... סליחה, אורנה?
או רופאה.
או רופאה, צודקת. באווירת היום.
כן,
בגלל. בלה הייתה לבורנטית בהשכלתה. אבל זה מעולם לא עצר אותה. ולא עמד בדרכה מלהתקדם. בכל אופן, לפני שבלה מונתה לנהל את המחלקה לניסויים קליניים, היא הייתה תמלנית רפואית, כמוני, ובמסגרת עבודת השיווק, החברה אפשרה לה לנהל בישראל מחקר קליני בתחום הקרדיולוגיה, זה היה מחקר על חולי אי ספיקת לב, ולאור ההצלחה של בלה בניהול הניסוי, גייסה את המרכזים, והמרכזים גייסו חולים, והיה מוצלח, אז בחרו בבלה לנהל את המחלקה. אז אני כאמור עברתי את רעיון העבודה, הצטרפתי לבלה, ולמעשה שתינו הגענו לתחום חדש מעולמות השיווק.
מעניין, כי באמת, את יודעת, שמסתכלים היום על האנשים מאז התעשייה הזאת ומי מגיע אליה, אז חלקם אולי מגיעים גם מתחום השיווק, אבל הרבה גם ממקומות אחרים. אני הגעתי לתחום, מתחום הרוקחות, אני רוקחת במקצוע, וכבר סיפרתי באחד הפודקאסטים שעשינו, איך שאני התגלגלתי לתחום די במקרה האמת, כשהגעתי לחברת, התראיינתי למשרה בחברת רפא, גם חברת תרופות, והייתי אמורה לעשות בכלל תפקיד אחר, ואיכשהו יצא שהתגלגלתי לתחום של הניסויים הקליניים, וגם אני התאהבתי בו, ואני עוסקת בו עד היום, ומאז עברו כבר 25 שנה. אבל אם אני רגע מתחברת למה שאת אמרת, שהכרת את בלה לפני 30 שנה, והתחלת בעצם לעבוד במחלקה לניסויים קליניים של BMS לפני 30 שנה, אז זה בעצם היה ב-1994.
נכון, אפילו קצת קודם הייתי אומרת, כן, בסביבות 1993, באמצע שנת 93 הצטרפתי, אחרי.
אז אם אני עושה חשבון מהיר בראש, רגע, זה אומר שעוד לפני שפורסם אפילו, פורסמה הגרסה הראשונה של ה-ICA-GCP, אנחנו יודעים שהיא פורסמה ב-1996, זאת אומרת, אז קודם כל אנחנו יודעים כמו שידענו כבר, שכן יעשו ניסויים קליניים עוד לפני שהיה GCP גיידליין. אבל יותר אז מעניין אותי לדעת איך בעצם גם בלה, גם את, גם כל הצוות וכולי, איזה הכשרה עברתם, כאילו מאיפה למדת ואיך להתנהל בתחום עוד לפני אפילו שהיה GCP.
אז את צודקת, זה בהחלט היה תרום ICA-GCP guidelines, זה גם לפני שהיה בכלל נועל לניסויים קליניים במדינת ישראל, עבדנו אז לפי תקנות בריאות העם. לבלה כבר היה פור עליי, חייבת לומר, היא ניהלה כבר מחקר אחד, אז עקרונות יסוד היא כבר למדה לבד, בזכות קולגות מחול, היא הייתה מאוד חרוצה, אבל מרגע שהצטרפתי בלה לחצה שנקבל שתינו הדרכה מסודרת, אז טסנו למשרדי החברה באנגליה, לשהות של שבוע, אם אני זוכרת נכון, למדנו במשרדים עקרונות, ויצאנו לשטח עם CRA מנוסה, ופשוט הסתכלנו איך הוא עובד, וככה התחלנו למעשה. זאת הייתה תחילת הדרך, חזרנו לארץ, עבדנו יחד על מחקר בקרדיולוגיה, ועם הזמן המחלקה פשוט גדלה הן בכוח אדם והן במספר הניסויים, תחומי המחקר התרחבו מעבר לקרדיולוגיה גם לזיהומים, CNS, אונקולוגיה, ואני יכולה לומר שבזמן הניהול של בלה את המחלקה, עברנו 4 ביקורות ללא הערות, וקיבלנו במשך השנים שהיא ניהלה את המחלקה 5 פרסים, מה שנקרא אז President's Awards, ומי שהכיר את בלה זה לא מפתיע, כי זאת הייתה בלה. היא לא התפשרה על משהו פחות ממצוין, היא לא ויתרה לעצמה, היא לא ויתרה לנו. הבנות של בלה, ככה כינו אותנו בתוך החברה ומחוצה לה, בשנים ההן היינו מוניטוריות, רק בהמשך הצטרף אלינו מוניטור. והשם הבנות של בלה דרך אגב לא היה רק בתוך החברה, גם מחוץ לחברה. גם חוקרים, מנהלי מחלקות בכירים ביותר, קראו לנו הבנות של בלה, ובלה באמת הייתה כמו אמא שנייה של כולנו, וכמו שאמרתי, היא לא התפשרה על משהו פחות ממצוין, היא גם לא ויתרה לחוקרים דרך אגב. ואת יודעת, יש איזה סיפור שאני זוכרת, והבנות של בלה, אני בטוחה, אם הם ישמעו אחר כך את ההקלטה, זה יצלצל להם גם. אחת הבנות עשתה עלייה לארצות הברית לישראל, עבדה איתנו כמה שנים במחלקה, ובזמן מסוים, אחרי תקופה מסוימת, החליטה לחזור הביתה, מה שנקרא לארצות הברית. בלה כמובן דאגה שקבלו אותה במשרדי החברה בחול, וכשאותה בחורה התראינה למשרה בארצות הברית, וסיפרה על כל הכישורים שלה וההשכלה שלה, אז הבחור שראיין אותה אמר לה, את לא צריכה יותר מדי, יש לך BA דגרי, יש לך בלה ארגוב דגרי, מספיק שאת עבדת אצל בלה ארגוב, אני כבר יודע שקיבלתי בחורה מצוינת. אז זה להדגים עד כמה שמה הלך לפניה.
וואי, יפה, אז באמת נשמע שהיא הייתה אישה יוצאת דופן, ולא רק באמת מנהיגה, זה ממש מנטורית, ככה שדאגה לבנות שלה. ואת יודעת, ככה אם אני מחברת את זה למה שאנחנו עושים היום, בהכשרות וכולי, וגם אני עשיתי תפקיד ה-CRA, ואת עשית תפקיד ה-CRA, ואנחנו מכירות אותו מקרוב, ואנחנו יודעות כמה מעבר לפן הטכני והמידע הטכני שצריך לדעת, כמה באמת התחום הזה גם דורש ככה soft skill וכישורים רכים, וזה עבודה, בסופו של דבר, זה עבודה תמיד עם עוד אנשים ועם עוד צוותים, ואתה צריך לתתום אליך עוד אנשים. אז בתור ככה חניכה של בלה, איזה, מה למדת ממנה? איזה כלים היא נתנה לך עוד בזמנו? ושוב, אנחנו מדברים על העידן הטרום הקורסים, שעוד לא היו קורסים, אז מהיום יום, איזה, מה לקחת איתך הלאה?
וואו, המון. ואני חייבת לציין שמה שלקחתי מבלה, לקחתי לא רק לקריירה המקצועית, אלא גם לחיים האישיים, עד כדי כך היא הייתה משמעותית. יש איזה משפט שבלה אמרה לי לפני שהפכתי להיות אמא בפעם הראשונה, והוא נחרט אז, והוא הולך איתי שנים. בלה הייתה לא רק אשת מקצוע מעולה, באמת מהטובות, היא גם הייתה רעיה ואימא מדהימה. המשפחה של בלה, בעלה ושלושת הבנות, היו ערך עליון אצל בלה, ואני חייבת לומר שהיא ידעה תמיד, כך לי זה נראה בעיניים שלי, לאזן בין קריירה למשפחה. השראה, אמרנו כבר, נכון?
רגע, אני אעצור אותך כבר עכשיו כדי שאני לא אשכח, בתור מי שאת, כן, שאני עובדת תחתייך בעצם כבר כמעט 20 שנה, אז אני יכולה להגיד שלא רק, זה לא רק הייתה השראה, את באמת יישמת את זה בניהול שלך, את GCP, וכולנו, כל מי שעבד תחתך, תמיד הרגיש את זה, שאת נותנת מקום עם כל זה שאת מקדמת אותנו, ורוצה שכולנו נהיה הכי טובים והכי מצוינים שיש, תמיד את נתת מקום למשפחה שלך ולמשפחות שלנו, וכולנו הרגשנו את זה, וזה דבר מדהים. כי לא בכל מקום עבודה זה ככה.
אני שמחה, כי באמת, כמו שאמרתי, למדתי ממנה הרבה, ואני תמיד אומרת, כמו שאני רוצה שיתנהגו איתי וינהגו איתי, אז כך גם אני משתדלת מאוד אל אלה שלצידי ועובדים איתי. אז אם נחזור לאותו סיפור, אז באחת השיחות הפרטיות שלי ושל בלה, והיו לנו המון, שאלתי אותה, בלה, אני עוד מעט אהיה אימא, ואני חוקקת הרבה בשאלה, מה אני צריכה לעשות כדי להבטיח שהילדים שלי יגדלו לאנשים עם ערכים טובים. ובלה ענתה בפשטות, תהי את. הילדים הם כמו ספוג, הם בוחנים אותך כל הזמן וסופגים ממך, את לא צריכה לעשות שום דבר מיוחד. פשוט תהי את. דעת, אם חושבים על זה, יש בזה אחריות מטורפת. אז דבר ראשון שלמדתי מבלה זה דוגמה אישית לכל הסובבים. את יודעת, היו תקופות לחוצות, ככה זה במחקרים קליניים, אנחנו כבר למודות ניסיון אחרי שנים, זה כמו גלים, ויש תקופות שהן באמת מאוד מלחיצות ולחוצות, וצריכים לעמוד בלוחות זמנים. בלה תמיד נשארה איתנו במשרד עד שעות מאוחרות כדי לסיים את העבודה. דבר שני שלמדתי מבלה, ויש לי קצת איזו רשימה, יש לי צ'קליסט, ואת יודעת, אני כן ארצה ככה לספר, כי אני חושבת שכל מה שלקחתי ממנה, זה דברים שהם באמת עוד רלוונטיים היום. אז הדבר השני שלקחתי זה תמיד להוקיר תודה. לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, וגם לדאוג להחמיא. בסוף כל יום עבודה, אני זוכרת את בלה יוצאת ואומרת תודה בנות. ופעם שאלתי אותה, בלה, כאילו, מה, כל יום את אומרת לנו תודה? אז היא אומרת לי, כן, כי זה ממש לא מובן מאליו מה שאתם עושות. וחשוב להגיד תודה. ובאותה נשימה, כל פעם שהיינו יוצאות לשטח, אז יצאנו הרבה, הייתה מזכירה לנו, תבדקו אם החוקר הראשי נמצא, לפני שאתם הולכות הביתה, ואם החוקרי משנה או המתאמות עשו משהו שראוי לציון, תיכנסו ותשבחו. חשוב להגיד מילה טובה. היא הקפידה שתמיד מתנסח בחיוב. כל פעם שהיינו קצת חוטאות וקצת מתלוננות, היא הייתה עוצרת, אוקיי, בואו נעצור רגע ונחשוב איך אנחנו אומרות את אותו דבר, אבל בחיוב. אמרתי קודם, מצוינות ללא פשרות. הזכרת את זה שהתחלנו לפני שהיה ICA-GCP guideline, אבל כשכבר התפרסם ICA-GCP guideline, נחשי מה? אלה הסתובבה עם ספרון קטן, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל פעם היו ספרונים קטנים.
היה לי גם. ספרון
פיש. של ICA-GCP guideline הראשון, לפני תקופת הדיגיטל, והיא ממש חייבה אותנו, כמו שהיא הסתובבה כל הזמן עם הגיידליין בתיק, ודרשה שנדקלם את כל העקרונות, ונדע אותם בעל פה. אין מצב שיוצאים לניטור בלי שבלה דואגת שאנחנו מכירים את התחום הרפואי, את המחלה, את הפרוטוקול, את מוצר המחקר, או שהיא למדה לבד ולימדה אותנו, או שהיא הביאה חוקרים שילמדו אותנו. אני זוכרת איך היא פעם התעקשה שחוקרים יראו לה צינטור לפני שהתחלנו איזשהו מחקר בתחום. והיא כל פעם מזהירה, בנות, אין מצב שאתם עושות לי בושות. ואת יודעת מה? אני לא אשכח בחיים. באחד מימי הניטור אני הגעתי לאחד מבתי החולים, ובעת ההיא, את יודעת, הגענו כמה CRAs מכל מיני חברות, ואני יושבת ועוברת על התיקים, ואני שומעת מהחדר לידי צעקות של חוקר, שצועק על איזה מוניטורית, שפעם הבאה שהיא נכנסת לחדר, שתלמד טוב טוב את מונחי היסוד הרפואיים, לפני שהיא מנהלת איתו שיחה, ווואו, כאילו אני כל כך, כזאת התכנסתי בעצמי ואמרתי, איזה מזל, בחיים לא היינו יוצאות לשטח בלי להבין את כל המונחים והמושגים, והנה דוגמה. אצל בלה לא דחו כלום, הכל היה מוכן מראש, היא התכוננה איתנו לפני הביקורים שיצאנו לניטורים, והייתה מתקשרת אחרי לשאול איך היה. כשהיינו מכינות הגשה והיא לא הייתה בטוחה במשהו, מרימים טלפון למשרד הבריאות, ושואלים שאלות. היא התייעצה המון עם רופאה שהזכרנו ככה על קצה המזלג, יושבת ראש ועדת הלסינקי, שאני ארחיב עליה בהמשך, דוקטור רותי קיצס, זכרונה לברכה. בעת ההיא, אני יכולה להגיד שמבחינתי, דוקטור קיצס הייתה אימת התעשייה.
כן, כולם נורא פחדו ממנו.
נכון?
כאילו, אף אחד לא רצה לעשות הגשות לבית חולים
קרמל. ממש. כי היו לה, וואו, על כל הגשה היו לה המון שאלות, והיא הטילה ספק, ובאמת, עד שההגשה לא הייתה מושלמת בעיניה, היא לא עברה. אבל בלה, כמו בלה, פיתחה יחסי חברות עם רותי, ושום הגשה לא הייתה יוצאת לפני ששתיהן מדברות ומדסקסות לפני סוגיות מקצועיות. זה תמיד היה ברמה המקצועית. ואני מסתכלת עליה, מעריצה אותה, איך היא מדברת עם אימת התעשייה. בלה דאגה להזכיר לנו, דרך אגב, אורנה, מה שאנחנו מדברות כל הזמן בקורסים, החולה לפני הכל. כן, אם יש תקלה, התרופה לא נמצאת, קיט חסר, כל התיעדוף משתנה היום. החולה לפני הכל. אנחנו לא זזות עד שפותרות את הבעיה, ורק אז ממשיכים. בעת ההיא, אני יכולה להגיד לך ששמו של בלה הלך לפניה, כי מחקרים שהיא הייתה אחראית עליהם, תמיד היא דחפה את החוקרים לגייס, ולא אחת הצטיינו במקומות הראשונים, לא סתם קיבלנו פרסים כמו שהזכרתי קודם. אם היה מחקר שדרש קצת יותר מדי, את יודעת, בדיקות 24 שעות ברציפות, והיה לה ספק שהמרכז כן יצליח, לא יצליח, יש לו מתאמת מחקר. היא התייצבה, אני זוכרת מחקר שהגענו לבית החולים בשמונה בערב, לעזור לחוקר הראשי, לוודא שהוא עושה את כל הבדיקות לפי הזמן, היא אפילו הכינה לו את המבחנות עם המדבקות, רדפה אחריו לבדוק שהוא מתעד את הכל בדפים. היה מדהים.
טוב, זה היה עידן אחר.
כן, אבל את יודעת, יש דברים שנשארו. את יודעת, יש דברים כמו ההתעקשות שלה, שכשיוצאים לביקור ניטור, קודם כל ולפני הכל, עושים בדיקות רוחב של הטופס הסכמה מדעת, ושלא פספסנו לדווח שום adverse event, ושתמיד להשאיר זמן בסוף כל ביקור לבדוק את התיק חוקר. אנחנו היום חוטאים הרבה פעמים ולא עושים את זה, ואומרים, אוקיי, בפעם הבאה, אבל אז היא לא ויתרה לנו. היא לא ויתרה לחוקרים. אם היא הייתה רואה תיקים נקיים מדי, מדיווחים, היא הייתה מתעקשת ומסבירה שאין דבר כזה בחיים, שלא היה לאף חולה שום אירוע. ומסבירה את הרציונל למה חשוב לדווח. היא הייתה מדהימה. את יודעת מה? אפילו אני אספר לך סיפור שמתחבר לענייננו היום, בכל הנושא של אולי ניהול סיכונים, אולי טכנולוגיה, נרחיב על זה אולי רגע בהמשך, אבל היה לנו איזשהו מחקר עם זרוע פלצבו בלחץ דם, אם אני משחזרת נכון, שבסוף המחקר, בסוף, כבר זהו, הגענו לניקיון הנתונים וקיבלנו הודעה מהחברה שמשהו התנהל מוזר באחד המרכזים, הזרוע, כל הזרועות, הגיבו כאילו לטיפול, ומשהו נראה חשוד. ותלכו לבדוק מה קרה שם.
התוצאות גם של זרוע הפלסבו וגם של זרוע הטיפול היו בעצם מאוד דומות מבחינת יעילות.
בדיוק, תודה שדיאקת אותי, זה היה מחקר בלחץ דם. וכשהלכנו ובדקנו, אותה מוניטורית תחקרה, הסתבר שהמתאמת לא כל כך הבינה. דרישות הפרוטוקול, וחולים שלכאורה לחץ לדם שלהם היה צריך לקפוץ כי הם היו על קבוצת הפלצבו, היא אמרה להם, טוב, יש לכם תרופות ללחץ דם בבית, אז אם יש בעיה, תמדדו לחץ דם ותיקחו תרופות לפני שאתם, ואל תחכו לביקורים. אחרי הסיפור הזה, בלה הסיקה מסקנה שאי אפשר ככה, ומאותו רגע היא הכריחה אותנו לנהל טבלאות אקסל ולהתחיל לבדוק מגמות, מה שנקרא טרנדים, בין המרכזים שלנו, ופיתחנו מה שנקרא SDV טרקר.
מה שעושים היום, כן, אוקיי.
מה שעושים היום, כן.
כחלק משיטות ניטור מסודרות, מוכרות.
נכון, נכון. הכריחה אותנו לבדוק הענות לקיחת תרופות, כל ביקור סופרים, אין דבר כזה שלא בודקים מה הענות של החולים לתרופה, ואת יודעת מה? בזכות זה, במחקר אחר, זה גם סיפור שאני זוכרת, אחת המוניטוריות, באמת מוניטורית הייתה מדהימה וגם פיתחה קריירה מדהימה, עלתה על זה שכבר בחולה השני, באחד המחקרים, החולה לקח מינון יתר, כי המתאמת לא הבינה שהיא צריכה להעלות את המינון בהדרגה. היא בבת אחת נתנה לו את המינון הגבוה. כמובן, זה מציב את החולה בסכנה בטיחותית מטורפת, אבל עלו על התקלה מהר מאוד. והנה, את רואה, כל הדברים שאנחנו מלמדים היום, היו לה כבר אז common sense.
לגמרי, זה ממש נראה כאילו, את יודעת, אם יעשו עליה בסוף איזה חיים שכאלו, או ילכו אחורה, אז יחשבו שהיא בעצם הייתה איזושהי תשתית ל-GCP העדכני של היום. Mm-hmm. כל הנושא הזה של באמת ניהול סיכונים, ולהיות מוכן תמיד בכל רגע, ולהתייחס לזה. ואת אומרת שבעצם היא... זה העקרונות שהיא לימדה אתכם לעבוד לפיהם, עוד לפני שזה היה כתוב.
לגמרי, את יודעת, אנחנו מדברות היום בקורסים, inspection readiness, risk based quality management, ניהול סיכונים, זה היה היום-יום שלנו, כאילו, את יודעת, היום כשמדברים על זה ועוטפים את זה בשמות וטרמינולוגיה, ככה התנהלנו.
מדהים, באמת מעורר השראה, שכבר אז היה לה... בתחילת הדרך, וגם בשבילה זה היה יחסית תפקיד שהיא בעצם נכנסה אליו ממקום אחר, שהיה לה את החזון, את הוויז'ן, את ההשראה, באמת לחשוב על הדברים האלה. אז ככה במצטבר. בסוף אני הכרתי אותך כבר כשהיית ב-GCP, זאת אומרת, לא לעולם, לא נשארת כל השנים ב-BMS, אז כמה שנים יצא לך לעבוד עם בלה, ואיך בעצם, מה היה אחרי?
אז עבדתי עם בלה 7 שנים. לצערי, ב-13 באפריל 2000, בלה נפטרה ממחלת הסרטן. מחלה שהיא הייתה שותפה לכל כך הרבה ניסויים שהיא ניהלה. ואת יודעת, כמות המכתבים שקיבלנו במחלקה אחרי מותה הייתה עצומה. אחד החוקרים, ואני שמרתי דרך אגב את המכתבים, כי באמת זה היה יוצא דופן, אחד החוקרים, מנהל מחלקה בכיר באחד מבתי החולים, שבלה הפכה עם השנים לחברה שלו והתייעצה איתו המון ברמה המקצועית, כתב עליה 2 עמודים. משפט אחד שהוא כתב עליה, בדינמיות המיוחדת לה, היא יחדה סביבה מרכזים רבים בארץ וקשרה את כולם כך שפעלנו יחד לנסות ולדאוג לכך שהצוות של בלה יצליח וייראה טוב. בשיעותה המיוחדת, הנעימה, הפעילה, אך גם המרגיעה, היא הייתה באמת זזיתית, הביאה את כולנו לתחושה שהצלחתה היא הצלחתנו וכישלונה הוא כישלוננו. אז זה ככה באמת מסכם איזה מקור להשראה. אז מה קרה אחרי? בערך 2 אחרי, עזבתי, פתחתי עסק כעצמאית, כמו שאת יודעת, את חברת GCP, חברה שמעבירה קורסים לחוקרים בבתי החולים בישראל, בהמשך התרחבנו לקורס ה-CRA, ואני יכולה להגיד לך שהרצון לפתוח חברת הדרכה שתוביל את מצוינות ניהול הניסויים הקליניים בישראל, הייתה הרבה בזכות כל השנים שלי עם בלה. זה די היה להגשים את החלום שלה. ובקורס הראשון, שאני מעבירה, יחד, אז היינו, עשינו את זה עם ארגון בינלאומי שנקרא ICRP. מי יושבת שורה ראשונה? דוקטור רות קיצס המפורסמת, שעד לאותו רגע לא פגשתי אותה אישית.
רק שמעת עליה.
רק שמעתי, ואת יודעת, בעת ההיא היינו מאוד מסודרים וחילקנו תגי שם, ואז אני רואה את השם על הדש של הבגד. ואני ניגשת אליה בהפסקה, ואני אומרת לה, דוקטור קיצס, את יודעת, לכבוד הוא לי שנרשמת והגעת לקורס, אבל את יכולה ללמד את כולנו. ודוקטור קיצס, זכרונה לברכה, ענתה, תודה, אבל אני מאמינה שתמיד יש לי מה ללמוד עוד, וזאת הייתה תחילתה של ידידות מופלאה, כמו שאומרים. את יודעת, רותי הייתה כמעט, יותר אפילו, יותר מפי 2 ממני בגיל. אבל לא יודעת, התחברנו. היא הפכה גם...
היא הייתה צעירה בנפשה, גם לי יצא לה, את בזכותך גם לי יצא להכיר אותה, וגם מקרוב, ולא רק כפרסונל שיושב ראש ועדה, אנחנו הכרנו, והיא הייתה צעירה ברוחה, והיא הייתה תמיד... אז היה מאוד קל להתחבר אליה, למרות שהיא יכלה להיות אמא שלי.
נכון, ואת יודעת, זוכרת שהרצינו יחד איתה בחלק מהקורסים, היא מהר מאוד הבינה את החשיבות של הדרכה והכשרה, ודחפה מאוד את החוקרים בבית החולים שלה לעבור הדרכה מסודרת. התייעצתי איתה המון על הרבה נושאים מקצועיים, והפכנו, כמו שאמרתי, לחברות גם מעבר, הגיל לא היה פקטור. ואם אני מסתכלת על 2 הנשים המרשימות האלה, אז רותי כמו בלה, חרוצה, ראיה ואימא חמה, את זוכרת כמה היא הזכירה כל הזמן את הבנות והנכדים, רופאה שמטפלת בחולים במסירות, קשובה מצד אחד, ודורשת מצוינות מעצמה ומהסביבה מנגד. את זוכרת שאני ערכנו לפני כמה שנים כנסים והזמנו את משרד הבריאות לפתוח ולהשתתף בפאנלים, ורותי לפני כל כנס תמיד הייתה מתקשרת להזכיר לי, אהובה, את יודעת שהתעשייה קל לה תמיד להתנפל על משרד הבריאות ולבוא בדרישות. אני מבקשת, בבקשה, כשאת שם על הבמה, תדאגי שאף אחד לא יהיה ביקורתי כלפי הבנות ממשרד הבריאות, הן באמת עושות כל מה שביכולתן. עד כדי כך. לצערי, גם רותי נפטרה לפני שנים אחדות ממחלת הסרטן, ואובדן של שתי נשים באמת עוצמתיות, עם הרבה נקודות דמיון. למדתי משתיהן הרבה על מנהיגות, ולקחתי הרבה לעצמי.
כן, ובהחלט היו עמוד תווך של התעשייה הזאת שאנחנו שתינו גם עוסקות בה עד היום. באמת, יהי זכרן ברוך. אז את יודעת, אז אנחנו מדברות ומדברות, וככה, מאז שאת התחלת לעסוק בתחום עברו 30 שנה, אני עברו 25 שנה, ואנחנו יודעות שבאמת אותם העקרונות של החולה, שהוא הדבר החשוב ביותר, והעקרונות של בטיחות וזכויות המטופלים וכולי, הכל באמת, מצד אחד העקרונות נותרו בעינם, מצד שני אנחנו שתינו חוות ממש בעשור האחרון את השינויים, הרבה דברים השתנו בשיטות, באיך לבצע את הדברים, באיך לדאוג בסופו של דבר באמת ולשפר את השמירה על הבטיחות והזכויות ומיימנות הנתונים שנאספים במחקרים הקליניים. אז
נכון, את צודקת. אני אישית חושבת שאנחנו באמת חוות תקופה מרתקת, הייתי קוראת לה. זה התחיל אמנם, את יודעת, עם כל המעבר, אנחנו באות מעולם הפייפר, מה שנקרא case report form נייר, שהפך לאלקטרוניק דאטה קפצ'ר, וזה כבר היה בשבילנו וואו. אבל זה לא נעצר שם. בקורונה אני חושבת שנתנה דחיפה מטורפת לתחום, ואנחנו חוות ומרגישות ורואות את כל הטכנולוגיה הזאת שנכנסת לתחום ניהול הניסויים הקליניים. והשמיים הם הגבול, זה מדהים, גם הדחיפה שאנחנו חווים גם כן בתחום שלנו מכיוון הרגולטור שמאוד תומך במעבר לשימוש בטכנולוגיות, לעזוב את כל השיטות המיושנות האלה שבהן הלכנו אחת לשישה שמונה שבועות לנטר את הנתונים. די, אפשר היום באמת לחבר את החולים לסנסורים ולבקש מהם לענות דרך יומנים אלקטרוניים, ובל נשכח, יש לנו היום תיקים רפואיים אלקטרוניים, מדינת ישראל באמת יכולה להתגאות בתיקים האלקטרוניים, הרפואיים האלקטרוניים שלה, וכל מה שנותר זה לחבר את הכל, שהכל יזרום כבר ל... מה שנקרא direct data capture, שהכל יתפס כבר בבת אחת, פחות ניטור, ונתעסק בדברים החשובים, כמו שאמרתי קודם, שנבדוק שבאמת החוקרים יודעים לעבוד לפי דרישות הפרוטוקול, ומבצעים את כל ההנחיות קשורה, בלי להתחיל עכשיו לבדוק אם יש טעות הקלדה זו או אחרת. וזה מדהים לראות לאן זה הולך, כל המגמה החדשה של לשים את החולה במרכז, בזכות כל אותם הטכנולוגיות, שהוא כבר לא חייב להגיע לבית החולים, ואפשר לעשות הרבה מרחוק. זה עולם בפני עצמו, את יודעת, אמרנו כבר, רק על זה אנחנו יכולות לדבר פוסטקאסט אחד שלם.
כן, עשינו משהו כזה, DCT ו-Decentralized Clinical Trial.
נכון.
נכון. טוב, תקשיבי, קודם כל היה מרתק לשמוע, כאילו, ואני ממש ככה מרגישה ממך עדיין גם את הגעגועים לבלה, באמת את הערכה העצומה שלך לבן אדם הזה, ולרותי שוב שגם אני הכרתי, ומתגעגעת למרות שהיא הייתה אימת התעשייה, ויש יגידו מה אתם מתגעגעים לרותי קיסיס, היא הייתה נורא מפחידה, אז לא, היא הייתה בן אדם מדהים.
מי שאומר את זה לא הכיר אותה באמת, היום בדיעבד אני יכולה לומר, איזה לב ענק.
לגמרי. אז תגידי, אני מניחה שגם שמעו אותנו עכשיו, אולי נשים שהן בתחילת הדרך, ואם לא עכשיו, אז ישמעו אותנו לא בלייב, נשים שרוצות להתמקצע ולהתחיל קריירה ככה בתחום, ושואפות כמוני כמוך להגיע גבוה ולהתברג בתפקידי מפתח. אז מה, יש לך איזה משהו להגיד ככה כמילות סיכום לכבוד יום, היום הבינלאומי לנשים במדע ובתעשייה?
כן, מאוד פשוט, שהכל מתחיל בך, תאמיני שאת יכולה. אני חושבת שהסיפור של בלה מדגים את זה היטב. זה עניין של, את יודעת, להצליח זה עבודה קשה. התמדה, מסירות, לימוד מתמשך, ומעל הכל אני חושבת שצריך לאהוב את מה שאת עושה. אני אישית מאמינה תמיד שהגשמת משאלות זה בהישג יד, ולהיות אישה זה לא תירוץ לוותר לעצמך, להילחם על השאיפות, ואת יודעת, זה אפשרי. ואם כבר דרך אגב לנהל, אז אישית אני ממליצה בענף הניסויים הקליניים למי שבא מהתחום, כדי להיות חלק מקידום, מחדשנות, מחילול שינוי בתחום הרפואה, להיות חלק מכל להיות זה.
להשפיע, להשפיע על אנשים, על החיים של אנשים. כן, זה בהחלט.
אז למי שעוד מתלבטת, אני מזמינה להצטרף, להתחיל מקטן ולצמוח.
מתחברת לכל מילה אהובה, לגמרי. אז טוב, תודה רבה ששיתפת איתנו את החוויות שלך והניסיון שלך, ונשתמע בפודקאסטים הבאים.
תודה רבה, אורנה.